מליאה 3-23, 20 למרץ 2023.
אני קורא חוזר מנכ״ל.
גם, הבת שלי הביאה...
גם בכללי, שהייתי גם בעסקים, קראתי מתוך לא. אני לא אוהב שם המנהרות. כשאני בא לאיזו ישיבה, אני בא להיות מוכן לדעת. כמה שאפשר. לא, אני ארשם, למשל, פרקים קטנים, אני שוכח, אבל ארשם פרקים. מה היה אמרתי בבית דין העליון?
אם הייתי פה היום ב-4 לישיבה
שלנו... אתה יודע, אני מסתכל לי אחרי עושה, אני ממש, אני זוכר כל דבר, אבל מה? ארשם פרקים זה עוזר לתת...
זה בשביל לזכור את הסדר.
נכון. ואני גם כן...
יום כזה, יום כזה.
אני לא רואה את הסדור.
אני אמר ראשונה, אני רואה את
זה. כן, זה...
של אייפון?
לא, זה של סמסונג. כן, זה משהו מאוד טוב.
כל היה לי שיבה של עבודה בסקור בערב?
כן, אני בעבודה, אתה לא יכול לזמן מחשב. אתה טס, אתה כזה, אז יש לך זיהום. יש בעולם של קורונה? באמת. ממש, אתה לא משתמש. ואז ככה, וחוץ מזה יש לך עת גם. יש לך בער, יש לי עת גם. אתה גם יכול, אני לא אשתמש. יש לך עת, נכון.
רגע, אתה יכול גם בצד האחד?
כן, אני.
בצד הזה, כמו רגיל.
רגיל, כן. עובד, רגיל על זה, רגיל. רק אני משתמש כאן רק שאני קורא שאני קורא. תשמע, נגיד, קיבלתי מייל, בסדר. אז אתה נכנס למשהו.
רוחב נותן לך.
כן. קודם כל מבחינה עין. כי לא צריך, כי אם אתה צד אחד, אתה צריך לעשות ככה וככה, ואני אומר לך, זה לא עלי כמו לביני.
אני מגיע גם כן לישיבות בארץ. מה? אני מגיע כל ישיבות בארץ. אני מגיע
אני חושב, כל הכבוד. לא ישבתי, אבל ישבתי לא מעט פעמים. הכל תלוי במנהיג, אתה לא יודע? הכל תלוי במנהיג, ואז אחר כך אנשים. היה פה קטסטרופה, היו כמה כאלה שלא רק... ולא רק צעקו, גם קיללו. במליאה הקודמת? על הרבה מרורים. פנסטר. שכח פה? תתפטר!
אנחנו צריכים
15 יש.
צריך עוד 3.
אני חושב שצריך לעבור באופן חיובי. מי שמגיע צריך לקבל בונוס. להכפיל לו את מה שמקבל בישיבה.
מותר 20% לא להגיע. מותר 20% לא להגיע, ומי שיותר מ-20% צריך להגיד למה. אם זה מחלה, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אם זה...
מילואים גם, אני.
גם, אז אנחנו בודקים את זה מדי פעם. אני רוצה להגיד לך שבתחילת זה, נראה לי שעד יום מותו לא סלח לנו שאנחנו סיימנו איתו את המליאה.
אנחנו, לא, אבל אין לנו מספיק.
לא, היינו אצלו.
איך? בואו נעשה דבר כזה, חברים, כבר 6:05, יש לנו פה, ברשותכם, יש לנו פה 15 חברי מליאה, 15, אנחנו צריכים 18 בשביל שזה מעניין קוורום. אז אנחנו לא, במקום לחכות, אנחנו...
יש עוד מישהו בחניה?
אני מוכנה לשבת על שני
כיסאות.
אני
אחרית
יחד, אתה יכול
לזכור. מה שאנחנו נעשה, אני מקריא לכם רגע את סדר היום. למרות שהרבה פה נמצאים בהנהלה וכבר שמעו את סדר היום. אני מקריא לכם ונסביר איך להתארגן עכשיו על הערב. יש לנו אישור פרוטוקול, הצגת דוח הביקורת, אישור מינוי דירקטורי, אישור תקציב פיתוח, אישור תברים. תברי מחודש מרץ ודיווחי ראש המועצה. בין כולם, הצגת דוח ביקורת ודיווחי ראש המועצה זה לא דברים שמצביעים עליהם. נתחיל איתה. יבואו לנו עוד שניים, יבואו, אם לא יבואו נראה מה נעשה. בסדר? אבל שנצרף טלפון, לא יודע מה נעשה.
אפשר שליש אחרי שעה.
אחרי שעה. טוב.
עוד אחד. חצי שנה.
יש פה כמה שנפגשו.
עוד אחד.
כל החבר'ה.
איפה קיבלו אותך ככה?
אנחנו נתחיל, חברים, אנחנו נתחיל עם אותך ביקורת. רגע שבעוד אחד אנחנו מסודרים. בואו, בבקשה.
דודו, מה
אני?
אני
לא
טוב. איזה מאפי. הכל מלוא. זה הכל מלוא עכשיו.
במלוא, זה לא מתוק. מרב.
זה לא היה בתלונה, לא שם מילה. לא, כי אנשים חפשים מתוק ואין מתוק.
אני יודעת.
יש מתוק. אני יודעת. אבל יש לי את המתיק שלך. ערב טוב לכולם. כמדי שנה אני מציג את לאחר הסשן הזה, למעשה מדי מנהלי ביקורת הפכת את הממצאים ומתייחס לתהליך של עבודה ובדיקה. במקביל, מה שצריך להגיד, שכבר יש תהליך בתוך המועצה של תיקונים. לא מחכים לסשן, דברים האלה אנחנו עושים אותם לפי החוק, לפי מה שקבוע בחוק, אבל התהליך, תהליך המועצה הוא קורה. טוב. מסגרת הנורמטיבית אתם כבר מכירים. התהליך של הבחירה של הנושאים בא כתוצאה מסקר סיכונים ומתואם עם הצרכים, מתואם עם הוועדה לענייני ביקורת, ולעיתים הוא גם בא מתלונות מהשטח, מסכים מהשטח, וגם השאלה קרה לי שבא אליי מנהל וביקש שאני אעשה לביקורת, מבחינתי זה מצב אופטימלי. אז אני אעשה לו ביקורת. ובסוף הביקורת, מה זה הביקורת? זה כלי, כלי ניהולי, זה כלי עבודה, צריך לדעת איך לקחת אותו, איך להתנהל מולו, הוא מסייע לכולם להתקדם ולהשתפר, הוא בא להציג שקיפות, הוא בא להציג תפיסה בכלל ניהולית. אנחנו גם נמצאים בתקופה כזאת, היא בעייתית, צריך להבין איפה זה מתחבר לכל התקופה הנוכחית גם, זה לא out of the blue. הנושאים שבדקתי, בדקתי את הנושא של המוקד המוניציפלי, כל הנושא של המענה לפניות הציבור, שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, וגם המועצה נתנה לו חשיבות, אני תכף אגע בזה. חתכתי אותו בהיבטים של מדיניות, הסתכלתי לפנים המוקד, על המבנה שלו, על התפעול שלו, על השימוש בו. אחר כך הסתכלתי גם על הנושא של שכר עובדים בוועדים המקומיים הבדואים, זה משהו שכזה לא שמנו לב אליו, אבל המועצה לקחה לעצמה גם לנהל אחרת את הנושא של הוועדים המקומיים הבדואים, ונשאר לנו שם סדבות, אחד מהם גם הנושא של השכר, אני אגע בזה. וכמובן תלונות כאלה ואחרות שהתקבלו. הנושא של המענה לפניות הציבור, המטרה היא לבחון את המענה שניתן לפניות הציבור באמצעות המוקד המוניציפלי, השימוש שנעשה במידע שמצטבר במוקד, באגפים, במחלקות המועצה, לצורך שיפור איכות השירות לציבור. קצת לגבי הרקע, לפני כ-4 שנים, פחות או יותר עם ההתחלה של הקדנציה של דני, הקימו מוקד מוניציפלי. היה פה מוקד, אוקיי, המוקד, אבל עשה פחות או יותר הכל מכל, וכשעושים הכל מכל, אז זה כנראה בא על חשבון כל דברים, פה החליטו מתוך תפיסה לשפר, לטייב את הנושא של המענה והשירות שניתן לתושבים, ופשוט ליצור איזושהי התמחות. מה שהדבר הזה עשה, למעשה זה גם אפשר במוקד הביטחון להתעסק בביטחון, כלומר זה אפשר גם להתמחות בתחום הביטחוני, ואם זה בתחום של מצלמות, ניהול המצלמות, בכלל לתת מענה טוב יותר ומקצועי יותר, כי כשאתה עושה הכל, אז אתה עושה את הכל אולי ברמה ככה בינונית מינוס, ולא ברמה מאוד מאוד טובה. בסך הכל, היה חשוב אחרי תקופה של 4-5 שנים לבוא ולהסתכל על זה, מה קורה, איך זה נראה. בסך הכל אפשר להגיד שבאמת המענה לפניות התושבים בסך הכל השתפר, הוא טוב יותר. אנחנו רוצים אבל להיות טובים יותר, נכון? זאת הכוונה.
אבל איך בדקת?
טוב. אגב, לגבי הטכניקה של הבדיקה שלי, אז הטכניקה היא כוללת, זה מגוון רחב של פגישות, שאלונים, שיחות, סיורי שטח שלי וכו' וכו' וכו', ובסוף אני מייצר תמונה. לגבי מדיניות, אז לא קיימת מדיניות ותפיסת שירות כתובה במועצה בכלל. כשאתם מסתכלים על כל הדוחות שלי לאורך הזמן, אתם רואים שיש פה תהליכים מאוד מאוד טובים, אבל איפה נקודת החולשה שלנו? זה במיסוד והטמעה של תהליכים, כלומר בכתיבה, בהטמעה שלהם, שם אנחנו יותר חלשים בהרבה מאוד תחומים, ואז כשמתחלפים אנשים ופרסונות, אז הידע לעיתים קרובות גם הולך לא אפשר לאיבוד, ולא נשאר, ולכן חשוב לכתוב את הדברים, להטמיע אותם, בטח להטמיע אותם במערכות ממוכנות, ככה זה נשאר לאורך זמן. בסך הכל, מדיניות היא חשובה כי המצפן, היא המצפן לכל הנושא של יעדים, מטרות שאנחנו מגדירים אותם בכלל למוקדים. היא מכווינה את ייעוד המוקד, את הלקוחות של המוקד, איזה שירותים המוקד מספק ועוד. זה לא שהמוקד בגלל זה לא עובד טוב, אבל כדאי שתהיה לנו מדיניות שיהיה מצפן. בכלל, כל מה שקשור למדיניות לדעתי, כדאי שגם יעלה פה לשולחן הזה, תראו את זה. כי בסוף זה המצפן, ומתוכו גוזרים גם את כל הדברים. אמנת שירות, אמנת שירות שזה בית פרודקט של המדיניות, במידה רבה זה נקרא גם SLA, תכף אני אגע בזה, לא קיימת אמנת שירות מעודכנת. יש אמנת שירות, אבל היא לא מעודכנת. כשאתה בודק את זה ברמה הפרקטית, אתה מגלה למשל שמופיע פינוי גזם בחרשים ב-12 שעות, שזה בגלל משהו שהוא לא ריאלי. לכן צריך להתאים את הדברים האלה, לבחון אותם ולהתאים אותם לצרכים הנוכחים. ההמלצה היא כמובן לגבש מדיניות שהיא כתובה, היא אחודה, היא מותקנת, להתקן את ה-SLA, לחבר אותו לצרכים, בהתאם לסל השירותים שיצא לו בזמן במועצה, ולהסתכל על כל הדבר הזה כיחידה אחת. מה שעוד ראיתי שלא מונה ולא מוגדר, אחראי פניות הציבור. בסוף, אחראי פניות הציבור מסתכל על כל הדבר, הוא מחבר את הכל, המוקד הוא חלק. מישהו שרואה את התמונה הכוללת, וזה גם חוסך הרבה מאוד כאבו של המנהלים. כל מנהל מקבל את זה מהכיוון שלו, צריך מישהו שיראה את התמונה הכוללת ויווסת את הדברים ויחליט איזה טיפול זה מקבל ויראה בצורה אחודה למטה.
עכשיו אף אחד לא יוצא.
חכה, תעצור, דובר לך שנייה.
אני עוד פעה, שחרר.
את מעבירה.
הבנתי כבר.
ההמלצה היא כמובן למנות אחראי תחום פניות הציבור שירכז את כל הנושא של הפניות, כדי שלא יהיו דברים שיפלו בין הכיסאות.
לא עושה את זה רונן?
נהלים.
כן, עזוב, אני אגיד.
בסך הכל, כמו שנגעתי בזה, גם נהלים הם לא הוגדרו. תהליכי בקרה, סגירת פניות, כל הנושא של נהלים מעבר לשגרה לחירום והתרגול שלהם. אני אומר, חלק מהדברים, כשאני בא ואני עושה ביקורת, אני מצלם תמונת מצב, בסדר? אבל אני אומר שאם מירב תרצה בהמשך, יש דברים שכבר קרו והתקדמו. אני, כשאני בא, אני מצלם תמונה, ואותה אני שם. אבל כמובן, כמו שאמרתי, גם מירב וגם אחר כך הוועדה לענייני ביקורת לוקחת את כל הנתונים האלה ומתחילה לבדוק מה נעשה, מה לא נעשה, איפה יש בעיות, למה זה לא מתקדם, כן מתקדם. לא מתקיימים גם תהליכים של שימור ידע, לימוד והפקת לקחים לצורך קידום ושיפור. ההמלצה היא למסד את המוקד המוניציפלי ומרכז ההפעלה הביטחוני באמצעות כתיבת SLA ונהלים בשיתוף מנהלי אגפים, הגדרות תפקידים, קביעת תחומי אחריות, אמצעים חכמים, הכשרות כוח אדם, תרגולים, סקרי שביעות רצון ועוד. פה עוד אפשר לראות, כשלקחתי בשנת 2021 את כל הנושא של הפניות, אתם רואים שעיקר הפניות, יכולים לראות פה את הסך הכל של הפניות, לא מעט, 18,442, המרכיב הגדול זה אגף שפע, הנדסה, ואגף הביטחון, שזה משהו כמו 86% מכלל הפניות של המועצה. אוקיי? כלי ניהולי, המוקד, הוא לא מממש את היכולות שלו ככלי ניהולי שתומך קבלת החלטות במועצה בתחומים שונים. צריך להבין, בכלל, היום יש תחום שעולה, זה כל הנושא של ניתוח נתונים. שהאנליסטים שמנתחים נתונים, זה נושא שהולך ומתקדם, ופה פתאום יש לנו יכולת. כי מגיעים המון המון נתונים מהשטח, יש לנו יכולת לעשות עכשיו חיתוכים ולהוציא תובנות. בכל תחום שאתם רוצים. אני פעם אחת השתמשתי בכלי הזה לכל הנושא של פרות משוטטות. בסדר? לקחתי וחתכתי את כל הנתונים, פתאום אתה רואה, קופץ לך בדיוק איפה זה קורה יותר, איפה זה קורה פחות, ואז אתה חושב אולי מה ניתן לעשות. ולכן צריך לנצל את הכלי הזה. יש אגבים שיותר משתמשים, כמו אגב שפע, וזה מתקשר גם לנושא של ה-GIS, שהוא אצלנו גם כן בחיתולים, ואנחנו נלך ונחזק אותו לאט לאט, אבל כשאתה יודע לנצל את הכלי הזה, ואתה יודע להשתמש בנתונים שלו, אתה מוציא תובנות שממש מקדמות אותך בהיבט של קבלת החלטות בכלל.
נכנסת בבקשה פנימה לפנייה?
כן.
יש שם פנייה שנפתחה ונסגרה. בדקת את איכות הטיפול שהיא נסגרה?
כן. אני אומר לך שהאיכות...
אז אלה שנסגרו, הם נסגרו בצדק?
כן. אני אומר, זה משהו שהתקדמנו פה...
כמעט 100%.
התקדמנו פה בצורה מאוד מאוד משמעותית. בקטע הזה התקדמנו, כי ברגע שלקחת ויצרת את ההתמחות, הוצאת את אגף הביטחון מהסיפור הזה, שאתה בכלל חלוקת קשר ברמה אחרת לגמרי. יש לך מנהלת מוקד. יש לך מנהלת מוקד שזה התפקיד שלה.
אוקיי? אבל בדקת את זה.
כן, כן.
אז אם בדקת, חשוב להגיד את זה, היחס פה בין הפניות שהתקבלו לבין הפניות שנסגרו, הוא מטורף. אני לא מכיר ארגון בעולם
שיש פניות שיכולות לסגר אחרי חצי דקה.
מה שאתה יודע,
לא משנה מספרים, או שהן נסגרות בעצמה. עכשיו, מה קורה?
הרוב לפניות,
חלק מהפניות שמופנות, הן רצות לרוחב. נגיד לכולכם משגב, כולכם משגב סוגרים את זה, אתה
מבין? לא, לא, לא,
אני אפילו זרקתי כמה פניות למערכת כדי לראות שאני מקבל תשובות, עשיתי את התהליך לבד.
עשיתי הרבה פעמים ניסויים, עשיתי ניסויים שלי, כלומר, יצאתי, נגיד, לים, ראיתי לכלוך, ראיתי איזשהו מפגע, ושלחתי הודעה. רציתי לראות מה הזמן תגובה. בדקתי את זה, ראיתי, קיבלתי גם הודעה מסודרת, קיבלתי את זה לטלפון, קיבלתי את זה בכמה צורות, קיבלתי את זה במייל. ראיתי שיש פה באמת טיפול, ראיתי שיושבים על זה. זה מה שחשוב.
הכי חשוב שמנתח.
עוד דבר. לגבי המלצה...
תודה, עוד דבר, שאלה אחת. הדברים שאתה אומר עכשיו, דיברת עליהם בשנה שעברה, שיפור לעומת השנה שעברה...
תכף תקבל. הוא אמר, הוא נותן תמונת מצב, הוא יסיים, מרב, תיתן לי את התתכון לגבי כל מה שנאמר, כי הרי קיבלנו את זה כבר חלק, קיבלנו לפני כמה חודשים. ותדבר.
מבחינת ההמלצה, אז צריך לרפש את הפוטנציאל של מוקד המוניציפלי ככלי ניהולי לצורך קידום שיפור האפקטיביות של טיפולים מערכתיים באמצעות פיתוח נתונים, הפקת דוחות ניהוליים, פורומים קבועים, תיעוד קבלה, קיצור, כל מה שאמרתי. דבר נוסף, בנושא הדרכה ראיתי שאין תוכנית סדורה שנתית ורב שנתית לנציגות שלנו במוקד, אבל אני אומר, גם הדברים האלה התחילו להיות מטופלים, אני חייב לציין. סקרים, לא ראיתי סקר שביעות רצון תקופתי של התושבים. חשוב לבדוק גם את הפידבק מהתושבים,
מרוצים,
לא מרוצים. המלצה היא לגבש תוכנית הדרכה שנתית לנציגות השירות, לבצע סקר שביעות רצון, כדי לבדוק את ההתקדמות שלנו בכל התחומים. לגבי המלצות, כמו שאמרתי, בקצרה, קביעת מדיניות, מינוי ממונה פניות ציבור, מסוג תהליכים בכתיבת נהלים, הדרכה ומימוש הפוטנציאל של המוקד ככלי ניהולי. טוב, לגבי הנושא השני...
רגע, אני יכול להצעה רע, אנחנו מצפים את
הסוגיה הזאת? רגע, בקשר לנושא הזה יש
הערות. כן, כן. אני חייב להגיד זה. אני הייתי מצפה שאתה מציג לי את זה, קודם כל שתגיד... באמת, התוצאות מדהימות, אתה צריך להגיד את זה בהערה משמעותית, כי יש פה תוצאות מטורפות לדעתי. כל הליקויים שצוינו, רק לליקוי של הפקת המידע...
חשבתי עם זה.
לא, רגע, שנייה. רק לזה של הפקת המידע, שהוא מאוד קריטי, שזה טוב כדי להשתפר לעתיד. אבל עם כל הליקויים האלה, הם לא באים לידי ביטוי בטיפול. כאילו, זה לא עיוני, אתה אומר, אין הדרכות. ואין בכלל קו מנחה, כאילו. אז כולם גאונים, הם יודעים לפעול בלי קו מנחה, בלי הדרכות, בלי כלום, ועדיין התוצאות 100%.
אני אומר, יש התקדמות מאוד מאוד משמעותית, צריך למסד פה תהליכים. העבודה, כמו שאמרתי, מתבצעת טוב, בסדר? אבל צריך למסד את
התהליכים. אני אשתה, הרע באלף.
זה למסד אותם.
אני יושב ראש הוועדה.
תגיד,
אה? לא, אני יושב ראש. בין הדוח שהוא עשה ב-21, ב-22. הוא מציג תמונה שהוא ראה אז. אנחנו נכנסים לתמונה, ואנחנו בעצם אמורים לראות ולהציג אחר כך את התמונה שהוא ראה למה שאנחנו ראינו, ואנחנו נביא לכם את השיפור.
אין זה שיפור.
לא. יש דברים ש...
לא, אבל יש גם עניין של שימור. מה זאת אומרת? היא לא תמסד, אז בעוד שעה, זה לא יפה.
התוצאה, מה שם?
אבל גם אם זה
שימור,
אני אגיד דבר כזה, ואז לא צריך לראות.
רגע. לא הכי חשוב רק זה השימור.
בואו נסיים עם זה ואחר כך
נעבור לשקף הקודם. שנייה, לך לשקף הקודם.
רגע, יהודית
רצתה. הקודם. שנייה, לפני שהוא
נחזור.
כן.
עוד עברת
מה זה.
יפה.
עכשיו, תדברי על זה.
לא, רגע, אני... בסדר.
כן. שאלה, דוגמה. יורד גשם. הפסקת חשמל בקורנית. כל היישוב מדווח למוקד, למחרת מסדרים בבוקר, כל הלילה כבר חשוך. לילה אחרי זה, שוב הפסקת חשמל. ושוב, אתם יכולים לראות כמה פניות למוקד יש על הפסקת חשמל. אז זה נכון, זה נפלא שמטפלים ישר, אבל לא מותרים את הבעיה שלא יהיה הפסקת חשמל,
אז רגע, לא, אני, לא, לא, אז אני אענה לך על זה. חברים, אני רוצה רגע להגיד כמה דברים. לפני שאני אתייחס ברחל בתך הקטנה לכל ההערות, אז קודם כל תודה על הביקורת, זה חשוב. אנחנו גם מתעסקים בזה. אנחנו גם לומדים. ביקורת בונה זו ביקורת נהדרת, ואנחנו לוקחים את זה בלב חפץ. אני רוצה להזכיר לכם שעשינו פה מהפך בשירות של המוקד. הייתה לנו קופסה של חדר של 30 על 20 לדעתי, עם חלונות משוריינים, סגור, אפלולי, שנתן פה רק תשובות של כן ולא, והיינו בהרגשה שהשירות שאנחנו נותנים במועצה הוא השירות הכי טוב שיש. אנחנו לא פסלנו את מה שהיה, אבל אמרנו איך אנחנו משפרים. ופתחנו את המוקד, תרתי משמע, פתחנו אותו לציבור, עוד לפני שהתחילה הקורונה, בתחילת הקדנציה, עשינו פה שינוי מבני, החלטנו שאת המוקד של הביטחון אנחנו מורידים למטה, ככל שהוא שושו גם יהיה למטה בשושו וזה בסדר, והמוקד הזה נפתח, הוא נפתח לקהל, הוא נפתח תרתי משמע. ואז החלטנו שאנחנו מנסים לראות איך אנחנו מאיישים שם את המשרות. אתם יודעים שזה מגזר ציבורי, זה לא עניין של מה בכך, ועשינו את זה בצורה לדעתי, ובקצב אולי טיפה איתי, אבל למדנו את השטח. הסתובבנו וראינו מה קורה במקומות אחרים, מה קורה בעיריות, מה קורה במועצות, איך מקבלים את ה... איך בונים בכלל את כל המערך הזה. בסופו של דבר התיישרנו, גם בגלל הקורונה, אני חייבת להגיד שזה עצר לנו את כל הפעילות, נכנסנו לתוך מקום שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ומפה התחלנו לרוץ, וזה קרה ממש לפני שנתיים. וקלטנו מנהלת מוקד מקצועית, החלטנו שאנחנו מכניסים את כל, אני תכף אתייחס לכל הנושאים שהוא דיבר, מה עשינו וכו'. אני חושבת, אני גם יודעת, שבחתכים שאנחנו מקבלים ובהערות שאנחנו מקבלים, יש פה שינוי מטמורפוזי בנושא של השירות לתושבים. אנחנו מרגישים את זה ויודעים את זה, ואני תכף אתייחס. לגבי השאלה שלך, יהודית. התושבים לא תמיד יודעים על הבעיה עצמה ממטפל. יש הרבה בלבול. אנחנו מנסים לעשות בזה סדר. ומקבלים את התשובות מהמוקד. יש מנהלת מוקד שהיא לא רק מנהלת את המוקד, היא גם עונה בעצמה. והנושא של חברת חשמל, של החשמל שהוא... בסדר, יש מקומות שזה לא בעיה שלנו. שאנשים שלנו, הצוותים שלנו מגיעים ורואים שזה לא בעיה שלנו, זה בעיה אחרת של חברת חשמל. גם במקרים כאלה, באופן אישי, אנחנו מפעילים את חברת חשמל בשביל היישוב כדי לתקן את התקלה. לא תמיד זה בזמנים שאנחנו מצפים, אבל אני יכולה להגיד לך שתהיה בטוחה וסמוכה. שברגע שהצוותים שלנו יודעים שיש תקלה, הם מגיעים אפילו באותו ערב, באותו לילה. אני אומרת לך באחריות שלי, כי אני מקבלת לנייד פה את כל הקריאות שלנו ב-SMS'ים. אני מחוברת למוקד, אני יודעת בדיוק, אני גם יודעת איפה הצוותים נמצאים, הם גם בעצמם, יש לנו גם מעקב אחרי כל הדבר, והם גם צריכים לדווח בטלפון שלהם. זו תוכנה מאוד חכמה שהכנסנו, אגב, אפרופו, תוכנה שהכנסנו לתוך מערך ה...
לתוך... אז מרב, תרשו לי כאן.
כן.
שוב נושא של הסברה. האנשים ביישוב יודעים, המועצה לא מתפקדת, כל ערב יש לנו בעיה של חשמל. ואם זה בעיה של חברת חשמל, להוציא מכתב לתושבים, אנחנו יודעים שהיה ערב תקלה, גם הערב וכן הלאה, הבעיה של חברת חשמל זה בטיפולה, מעבירים לטיפולה, תמשיכו להודיע לנו משהו, איזה תקשורת... לא, אין תקשורת עם התושבים.
אנחנו עושים את זה כמי שמתקשר, אנחנו אומרים לו את זה.
לא, זה לא מי שמתקשר. צריך בוואטסאפ להודיע לכל החברים, תושבי קורנית, סליחה, אנחנו יודעים שהם סובלים, אבל אנחנו עושים את כל המערכים הלאה. תקשורת, תקשורת, תקשורת ופרסום של הפעילות של המועצה.
אנחנו באמצע, יש לנו מבקר פנים שעשה ביקורת. אנחנו באמצע קבלת הדוח שלו. אני שמח שזה אכפת לנו כל הדברים האלו. אני מודיע לכם שתי הודעות. אחד, שעשינו סקר סביעות רצון והמוקד יצא הכי גבוה בכל מחלקות המועצה והכי סביעות רצון מכל הרשויות שאנחנו בדקנו אל מולם, והמוקד, הסקר סביעות רצון בתושבי משגב, תרי לפני שנתיים. בשנת בחירות לא אסור לעשות סקרים. חוץ מאשר לעשות סקרים, בין אלה שענו וחוזרים אליהם חזרה, ואת זה עושים. בסדר? עכשיו, היא מנכלית המועצה הקרבה בשביל לתת את התגובה, בדרך כלל זה מקובל לעשות בסוף. אבל אני חשוב לי להגיד, ואני לא אתן לשקף הזה לעבור בלי שאני אגיד את הדברים הבאים. קביעת מדיניות ואמנת שירות, בוצע. מיסוד תהליכים וכתיבת נהלים, בוצע. מינוי ממונה פניות ציבור, מבוצע. בוצע. הדרכת נציגות שירות מוקד, בוצע. ומימוש פוטנציאל המוקד, כלי נולי, במבוצע. בסדר, קודם כל שתנוח דעתכם, היא תפרט והיא תגיד מה זה בוצע ואיך זה בוצע וכו'. גם שביעות רצון, השביעות רצון ממוקד היא גבוהה. טוב שאנחנו עושים ביקורת, טוב שאנחנו אומרים לנו מה לא בסדר, וטוב שאנחנו מתקנים, וטוב שאנחנו עוקבים. אבל בואו נלך לנושא אחר, כי דווקא בסוחר של הוועדים הבדואים, רק חלק בוצע ולא הכל. אז בואו קדימה. אגב, תביאו,
ביום רבי נעשה פה לגבי הנושא של שכר עובדים בוועדים המקומיים הבדואים, בחנתי, המטרה הייתה לבחון את נושא שכר עובדים בוועדים המקומיים הבדואים, על פי כללי המינהל התקין והחיסכון שמתחייב מדיני הרשויות המקומיות, ותכף תבינו גם למה. קודם כל, השכר ותנאי עבודה של עובדי ועד מקומי צריכים להיות כמו של עובדי מועצה אזורית, כלומר, כמו של רשות מקומית, לכל דבר לעניין, כל מה שכרוך בזה. במרבית היישובים, כמו שאתם יודעים, אז מועסקים עובדים על ידי האגודות הקהילתיות. בוועדים המקומיים הבדואים הם מועסקים על ידי הוועדים המקומיים, ושם הם צריכים לעמוד בכללים של הרשויות המקומיות, וזה לא תמיד קורה. צריך לציין שהוועדים המקומיים הבדואים עברו שינוי ניהולי משמעותי מתחילת 2020, וכל מה שקשור לניהול התקציבי שלהם, וכל מה שקשור לנהלי הרכש. המלווה המוניציפלי מלווה את הפעילות, מסייע לוועדים למקסם את תוכנית העבודה עם התקציבים שיש. כלומר, יש פה גם תהליכים טובים שקרו בעניין הזה. לגבי הממצאים העיקריים, אגב, מי שרוצה את הדוחות המלאים, וזה מעניין אותו, יש לי דוחות מפורטים מאוד, יכול לדבר איתם. בשלושת היישובים, רסלין, דוידה והר הבנאים, המרכיב של השכר הוא מעל 40% מהתקציב הכולל. זה לא וואו, כי התקציב ממילא הוא תקציב לא גדול, הוא תקציב קטן, כי זה יישובים קטנים. בסדר? אבל חשוב לדעת שזה אחוז יחסית גבוה. בשני גושי שכר, אני בכוונה לא מציין מי, מה ואיפה, כי זה נושאים רגישים, זה גם לא חשוב כל כך. בשני גושי שכר נמצאו חריגות גבוהות במיוחד של למעלה מ-2,000 שקלים ולמעלה מ-3,000 שקלים. באחד מתלושי השכר נמצאה עלייה חריגה בכלל בקפיצות של בין חודשים, כמו שאתם רואים, בין ספטמבר לאוקטובר. נובמבר ודצמבר ב-2021 של 1,300 שקלים, ללא קבלת אישור מהוועד המקומי והמועצה. העלאות השכר הן לא מאושרות ולא מתועדות בפרוטוקול של הוועד המקומי. לא מתקיים מעקב סדור ופיקוח אחר שעות העבודה של עובדי הוועד המקומי. הכוונה היא בכלל מי שולט מתי נכנסים, מה נכנסים, כן מדפיסים, לא מדפיסים, כן מדווחים, לא מדווחים, הדבר הזה לא בשליטה. לא מתקיימת בקרה מקצועית של העובדים, כגון עמידה ביעדים, מסתכלי עבודה, תוכניות עבודה, מי בודק, מה הם עושים, כמה הם עושים, יש להם תוכנית עבודה, אין להם תוכנית עבודה. לא קיימת הגדרת תפקידים מפורטת לבעלי התפקידים בוועדים המקומיים, במרכיבי השכר בהתאם לדירוג דרגה, תואר, תעודה וכו'. לא קיים נוהל העסקת עובדים בוועדים המקומיים שצריך לכלול בקשת לחיצות משרה ביישוב, מכרז פומבי, תנאי שכר, דרכי טיפול בעובדים ותיקים. חריגות שכר, קליטה וכולי. אין אישורי עסקה ומנגנוני בקרה של המועצה על נושא עסקת עובדים ושכר בוועדים המקומיים, כגון אחידות בשכר בין העובדים בהתאם להסכמי השלטון המקומי, עריכת חוזה העסקה, הפרשות סוציאליות, פיצויים, פנסיה, קרנות השתלמות. פה אני ממליץ למסד את הטיפול בכוח אדם בוועדים המקומיים באמצעות נהלים, תקנים, הגדרות תפקידים, פיקוח ובקרה. גם הדבר הזה, בטיפול בעניין הזה, חלה התקדמות מאוד גדולה, תכף אני גם אגע בזה. פה יש פה התייחסות של אגף פיתוח יישובים בעניין, שנמשכת מגמה, וזה גם תוך כדי תהליך של צמצום כוח אדם בוועדים המקומיים למינימום ההכרחי, העברת מרבית ההוצאות לתקציבי פיתוח שנסמכים על כספי מדינה והחלטות ממשלה וכולי. ופחות הוצאות שכר, צמצום כוח האדם שילווה בתיקון חריגות שכר שטרם טופלו, הותקנו שעוני נוכחות, משהו שלא היה אפרופו, מה שאמרתי, כן שליטה, לא שליטה, כמה שעות עובדים, בסך הכל בכלל היישובים. פה אני גם ממליץ
להכניס את הנושא של השכר של העובדים בוועדים המקומיים תחת אחריות ובקרה של אגף ההון האנושי, זה לא היה תחת הפוקוס של אגף ההון האנושי אצלנו, לדעתי חשוב שתהיה בקרה שלהם, ולשלם אותם גם בביקורות שכר עתיות, כמו שעושים ביקורות ובקרות שכר בקרב העובדים במועצה, אז אתה מסתכל על העובדים המקומיים הבדואים.
כן, אני יודע.
טוב, אני השנה גם כתבתי והתקנתי למשהו אחר עכשיו, בסדר?
שאלה, מי אלה בעלי התפקידים בוועדים המקומיים שמקבלים שכר?
מזכירות,
עבודה. אבל מי מעסיק אותם? לא, אבל מי קובע את השכר שלהם? אתה אומר שהשכר שלהם חורג ממה שצריך להיות.
ב-1992 התחילו להיות דבר כזה ועד מקומי בדואי. עד אז היו פזורות בדואיות שהיו בתוך המועצה וכו'. ועדים מקומיים הבדואים, בתמימות, גם שלנו וגם של הוועדים, של הבדואים עצמם, היה נראה פה לגזבר המועצה שהוא לא רוצה לנהל את הדבר הזה, והיה נראה לוועדים המקומיים שהם רוצים כן לנהל את הדבר הזה, ועברנו תהליך שלקח עשרות שנים, שב-90% הסתיים לפני שנתיים. לפני שנתיים בתוך הקדנציה הזאת שלכם, אתם מדווחים על זה, אתם ראיתם את זה, אתם זוכרים שלא. התהליך היה, הטראומה הכי גדולה בכל התהליך הזה, חוץ מזה שאני נתמניתי כחשב מלווה של קמנה, באמת לפני 20 שנה, אחרי שהמים היו סגורים שם כמה חודשים, ולאף אחד לא היה מים שם, הטראומה הבא הכי גדול זה שאני סגן ראש המועצה הממונה לעניין הזה וקראנו לוועד ממונה ליישוב סלם, יישוב הכי גדול במועצה, הכנסנו פה באמצעות משרד הפנים, ועד ממונה, פירקנו את הוועד, העברנו את ה... בזמנו הם היו גובים ארנונה, היה שם מיליוני שקלים של, של מה שנקרא של פיגור בגביית ארנונה, הם היו גובים לעצמם את הארנונה.
זה כן. זה כן, זה לא, זה למה?
בדיוק, לא משנה, זה לא משנה, יש כל מיני דפוסים של עבודה בכל מיני רשויות, כולל מועצות אזוריות בדואיות, כולל מועצות אזוריות ערביות לא בדואיות ויהודיות כאלה ואחרות שעושים עם הוועדים המקומיים כאלה ואחרים. אנחנו השלמנו לפני שנתיים העברה של כל הפעילות לתקן המועצה, כולל פעילות תשתיתית, כולל פעילות פיתוח, תקציבי פיתוח, שזה הכסף הגדול, כמו שנאמר פה, דווקא לא השוטף. ואנחנו ביודעין השארנו מאחור את הנושא של שכר של המעט עובדים, אני מדובר פה על, בכל הוועדים הבדואים ביחד על איזה 20 עובדים. וכן, זה כל הסיפור, זה לא. שמתוכם יש, היו חמישה שהיה בהם חריגות שכר שידענו אותם, שקלטנו אותם, שמתוכם בינתיים נשארו שלושה. שמתוכם גם רק שניים זה חריגות זניחות. לא, אני אומר לך כבר עכשיו, אחרת אני לא הייתי. שניים זה חריגות זניחות ואחד זה לא זניח, ואנחנו עוד לא טיפלנו בזה. אבל הנושא של להעביר, אני עד עכשיו, מה שנקרא, יש אנשים פה כולל בחדר הזה שלא סולחים לי על זה, שהבאתי 300 סייעות, מלוות וכל מיני כאלו שהיו עובדים של חקל ושל כל מיני קבלנים ושל כל מיני זה, ועובדים של המועצה. זאת אומרת, להכניס מישהו, זה בשונה מניהול של חשבון בנק שמנהל כספים שמועברים ממלא מהמועצה, להכניס עובד במגזר הציבורי שיש לו בחלק מהם עשרות שנים של ותק, זה סיפור קשה, יקר, מורכב, עם בעיות משפטיות מורכבות. אז אנחנו עושים את זה בעדינות, נשארו שניים שלושה. בסדר? כל הסיפור הזה של החריגות בשכר הבדואים, נשארו שניים שלושה, זה כנראה לא יטופל השנה, זה יטופל שנה הבאה, שנה אחרי, זה לא משנה, זה הסיפור. מה-20, 30 שישנם, הדבר הזה, ההמלצה האחרונה שלו, הייתה להעביר את כל הטיפול להון אנושי של המועצה, זה הוא עובר, זה קרה, זה אחרינו. עכשיו שקולטים עובד, קולטים אותו כמו שקולטים אותו לאגף פיתוח יישובים או לא משנה, לאגף תברואה. אז ככה שהשאלה זה הסגירה, זה באמת תהליך באמת ארוך ובאמת מורכב ובאמת גדול, ונשאר בו קצה שהוא עדיין לא סגור, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם הדבר הזה כרגע.
מה שאני רק
רוצה
להתייחס...
צריך להבין, כל הרגולציה על הדעדים המקומים התחילה איזשהו ב-2008-2009 בכלל, כלומר, היישובים הבדואים הוקמו בשנות ה-90, יש פה דברים ש...
עשרות שנים, לא משנה, אבל זה לא, תקבלו פרופורציה על מה מדובר.
זה לא חשוב הפרופורציה, מה שאני אומר, כי אנחנו מדברים, הרי יש מאות עובדים, ואתה מדבר על עשרות עובדים, אז כאילו שנבין את ה... זה לא?
אבל גם בתוך הוועדים המקומים יש את סלמי, שזה משהו אחר לגמרי מרסלם, בסדר? זה יישוב עם 3,000 תושבים, אז הוא צריך מישהו שינהל ויעזור בניהול שלו. אז יש שם קצת יותר עובדים, לא הרבה יותר, אבל כן.
אגב, רק שתדעו, בלי קשר לוועדים המקומיים, זה לא מדבר. העברנו את הבעלות על התיכון בסלם אלינו, וקלטנו את העובדים. יש שם עובדים שעובדים 30 שנה.
אני לזה החזרנו את הספר הבא.
יש אנשים שנטו, עזבו. יש הדבר הזה. משרד הפנים עוד לא אישר את זה עד היום. עד היום. זה כבר אנחנו בשנה השלישית, ולא קיבלתי, בסוף יגידו לי, למה קלטו? למה
קלטו? מי זה בעניין?
כבר גמרתי חוץ.
שעניינים חשובים באמת.
ושבינו שמשכורת, ושכר, וזה, במגזר הציבורי.
זה חזק חזק.
טוב,
בואו
בשלום.
טוב, תמשיך
את הציבורי.
טוב. תראו, אתם יודעים שאני מייחס חשיבות מאוד גדולה לוועדות ביקורת ביישובים, והמצב הוא רחוק מלהיות משביע רצון, ולכן אני עדיין משקיע בזה ולא ויתרתי, וגם אני כל הזמן צריך לעדכן את המדריך באתר. זה ממש כלי עבודה פנטסטי לכל ועדה, לכל חבר חדש שנכנס, קורא אותו, הוא יודע איפה הוא נמצא, ברמת הרזולוציה שגם מה לבדוק. איך לבדוק אינפורמטיות, לקחת את זה, פשוט לבדוק. הכי פשוט, כי יש תחלופה, ומה עושים, ואיך עושים. יש ועדות שעובדות מצוין, יש ועדות שלא עובדות, יש ועדות שבכלל לא מתפקדות, וחבל. זה פספוס של היישוב. תדעו לכם, ועדה שעובדת, והיא מתפקדת, והיא באה לעבוד, והיא לא באה לריב עם ההנהלה בכלל, ופה אני תמיד מסביר להם, אתם לא באתם לנהל, אתם באתם לעזור בניהול, אתם כלי ניהולי, חשוב. וצריך להיות אינטרס שלכם, של היישובים, שיהיו להם ועדות ותפקדות, חד משמעית. זה מין סיון שלא מעט שנים. והם עושים עבודה פנטסטית, והם מצביעים, מדליקים כל מיני פרוז'קטורים וכל מיני פקודות. פשוט, ויש אנשים שהם באים מהעולם העסקי, מהעולם ההייטק, יש להם תפיסה אחרת, ופשוט טענו לקרוא את הדוחות שלהם. טענו.
טוב, אני יכול להגיד. אני חושב שאמרתי את זה בדוף הקודם שפרסמת. יש בעיה להזכירכם בעבר דרך המפעם, היינו עושים השתלמות לוועדים, השתלמות לוועדות ביקורת, וזה נפסק, וזה מאוד חסר. כי אני התחלתי ביישוב בוועדת ביקורת, למדתי, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בלי להבין את העולם. זאת אומרת, יש את כל המימדים שהקורס הזה העביר. אתה יכול לעשות ולהתעמת עם אנשים ולטעות, חייבים להחזיר את זה. זה ממש עוזר, וגם אנשים שנכנסים לוועד, ההבנה של העולם שהם נמצאים בו חשובה לפני, אולי אפילו, שהם נכנסים. רצוי.
זה שהפסיקו קורסים במפעם זה לא בגללנו, זה בגלל משרד הפנים, לא משנה. אנחנו נארגן קורס כמו שאנחנו עושים הכשרה של ועדים ושל יושבי ראש, ושזה נעשה גם קורס. עשינו בעבר, אגב אנחנו גם עשינו.
אני הייתי פעם, זה חשוב.
תמונות הציבור, כמה דברים, אני גם ממונה על תמונות הציבור. לא על הפניות, על הפניות. אז כמה דברים שהיו לא יותר מדי. קודם כל הייתה לי תלונה בנוגע לנושא הגבייה בנושא המים ומוסניה. ופה היה תהליך מאוד חשוב של המועצה שהיא לקחה את זה לכוחי מסגר. תבינו, אתם לא מבינים מה זה חוסך הדבר הזה? איזה ברוכים, לא רק כלכליים, גם חברתיים בכלל. שהמועצה לקחה לנהל את הדבר הזה, וזה פנטסטי. וזה תהליך שהולך וקורם עור וגידים. אבל זה עדיין, כל הנושא של ההתחשבנות עדיין בטיפול של המועצה, בטיפול של המועצה יש שם הזנבות, חבל על הזמן. והמועצה כרגע מנסה לטפל בזה. היה לי נושא של הסעות לחוגים, על הרבה כשרות,
הייתה פנייה אנונימית על המעורבות שלך בנושא קידום תנועת נוער. סך הכל יצא גם סיכום כתוב על הדבר הזה. כל התנועות נבדקו, איפה שהיה צריך להוציא ולהפיק לקחים הופקו.
מה היה הלעד? זהו. איפה הלעד?
מה זה הלעד נמצאו?
ברור, אבל אנחנו לא קדימים, אנחנו טובים, אנחנו נפי תנאי סף, נכון? אדם כך.
בדקתי את הנושא, לא היו דברים, טיפלתי בזה בגופו של זה, בדקתי, כי אנחנו מקבלים את השירותים במטה אשר.
גם אצלך יש סדר עדיפות במה, איזה תלונות אתה מטפל באיזה לא? כי למשל, יש איזה סדרי עדיפות, איך אתה מטפל בתלונות? למשל, על דמי כשרות, אני רואה איזה סדר עדיפות הראשון
שלך.
לא,
אני מטפל
על הראשון. לא, יש הרבה
מהתלונות. הרוב זה תלונות, צריך להבין. הרוב זה תלונות, לא תמיד, גם התושבים עושים את ההבחנה בין תלונה לבין תלונה. איפה שהם, נקרא לזה, מיצו את כל התהליכים מול כל הגורמים ולא קיבלו תשובות, אני נכנס לתמונה, זה גורם כזה, ולפעמים באמת יש תמונות
מה זה פנייה?
יש תמונות שמתחילות כתמונה, וזה נושא מפלש ששווה לעשות על הביקורת מערכתית אפילו, תלוי מה
אתה יכול להסביר, שאלו פה מה
זה פנייה?
פנייה, לא תבדוק, לא יגידו לך כלום.
פנייה זה... זה בעצם דיברנו על הנושא של
ה... יש אינטרס לפנות למבקר, אלא אם כן יש לו תמונה.
זה מישהו שלא רוצה לפנות למישהו במועצה ולטפל בבית.
דיברנו על המועצה.
לא, לא תמיד.
מטפל בזה מיליון,
נהג את העבר,
רואה
שהוא נפגע. מה זה עושה? חתמו? רונן, צריכה לחתום.
זה כבר מישהו אחר, זה מישהו שנפגע.
חתום.
היה גם שלא טופלה, גם מישהו נפגע בזה ברמה האישית שלו, יש פה מעורבות של...
למה היא עברה?
תלונה... אתם מבינים כולכם בדיוק מה ההבדל בין תלונה ופנייה בסופו של דבר? פנייה זה אתם לא עושים את זה ואתם לא עושים ואף אחד לא זה, ותלונה זה שאתם גביתם ממני 100 שקל בזמן שזה לא, אני צרכתי רק 50 והטלתם על העיכול ותורידו אותי מהדבר הזה כי אני בבעיה משפטית. אז זה תלונה ויש לו מסמך והוא באמת צרך 50 ולא 100 ובאמת, זה, ובאמת מי ששלוח שלנו הרי בסופו של דבר גם בשכניה שהאגודה מחייבת אנשים על המים, אנחנו אחראים אם האגודה מפשלת. גם אם המים לא נקיים, גם אם יגבו יותר מדי כסף, גם אם יגבו בדיוק את הכסף, הם לא שמרו את הקרן כמו ההנחיות, אנחנו בסוף אחראים על הדברים. אז מי שיכול להתלונן לי על חוסני או על שכני או על כל מקום, שלא אנחנו מנהלים, גם איפה שאנחנו מנהלים את המים, אבל זה כבר פשוט יחס.
רגע, בתאגידי מים עצמאים, כאילו, כמו לטלל גם אתם אחראים?
אני לא זוכר אם בתלל אנחנו מחלקים את המים או לא. לא, אז תלל אחראים. לא, אנחנו אחראים, כן, כן. אם תלל מחייבים אותך יותר מאשר תקנות, אנחנו אחראים, כן. כן, כן.
אז אנחנו צריכים
לבקר. כן, 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 מבקרים, כן.
בשכניה, המועצה מספקת המים?
בשכניה, האגודה השיתופית, יש לה הקצבת מים והיא מספקת את המים לתושבים. על פי החוק, אסור להם לגבות יותר מ-X שקלים לקוב.
כל אחד אסור לגבות.
יפה. על פי החוק, אסור להם לחסוך בקרן פחות מ-X שקלים לקוב.
אבל
זה חוק של כל תאגידי המים בארץ, אבל אם הם גובים יותר, גם אם הם גובים פחות, זה לא חוקי. גם אם גובים פחות זה לא חוקי.
גם בבדיקות, כמה
מערבים,
קיבלנו מועצה תלונה,
אבל אם גובים, לא משנה, הם צריכים לגבות את זה, הם צריכים להתנהל לפי נוהלי המים. עכשיו בסופו של דבר, כן, המועצה גם אחראית לאיכות המים, ואת זה אנחנו אמורים לבקר, ואנחנו מבקרים, מבחינת דגימות של האיכות של המים, גם מבחינת ההתנהלות. יש מה שנקרא נוהל ספק קורס, שהפעלנו אותו במקרים שזה, אגב, מפעילים אותו גם במושבים, וזה קורה, זה דבר שקורה. גם אגב, גם בפרדס חנה, קרקור, לא משנה, מקומות שיש אגודות מים היסטוריות כאלה, נדמה לי בקירת חיים גם יש כזה, אגודה שיתופית, לא משנה. כל מיני מקומות זה הזויים, אבל כן, בסוף הרשות אחראית שהתושבים יקבלו מים נקיים וישלמו את המחיר ויקבלו טיפול.
זאת אומרת, התאגידים העצמאיים האלה שעדיין נשארו בתוך המועצה?
עשרה כאלה.
הם עדיין לא, אין להם אוטונומיה
מוחשבת, הם עדיין... לא, לא, הם לא רוצים, הכל אצלנו וולונטרי. ועד שהם לא יקרסו, או שיהיה איזה בעיה בהספקת המים, או שיהיה איזה משהו, אם אפשר לספק, וזה הכל, אנחנו נבקר בזה.
רק שאלה לגבי...
שונות, שונות, הרבה שונות.
כמה פנו אליך בעצם? כמה, לא שתקת נתונים בעצם, של כמה פניות פנו אליך, וכמה תפעת וכמה... תלונות, פניות, הרב בהגדרות, כמה, תנו אליך כמה, טיפלת כמה. רק אלה חמש, שש, שש, אלה? זה כל
הכל. דרך אגב, משנה לשנה זה יורד.
ברגע שהיה מוכר,
דני,
אבל מהר.
טוב, אני רק שנייה סיפור. בשבת אני מקבלת טלפון, אני רואה כתוב פה מועצה אזורית משגב. אומר לי שלום, אני מדבר מהמועצה, יש לך כנראה דליפת מים.
כן, כן, אני מקבל הרבה.
מדהים, מדהים.
כן, כן.
אבל זה
הבא. יש אפליקציה, אגב, אלו שהם לקוחות של קולחי משגב. חבר'ה, יש אפליקציה, אני ראיתי.
חושב שמעצי גמר, לא יהיו טלפונים
בשביל. חברים, אני רוצה, אני מבקשת להגיד.
מקבלים טלפונים.
על הממצאים לגבי שלושה יישובים, ראסל אנד, מי דבר, רב נעיר, אם אתה רוצה, תרים את זה. הנושא טופל. על שני תלושי שכר עם חריגות גבוהות במיוחד, הנושא בטיפול. באחד מתלושי השכר של המזכירה, זה בטיפול. העובד שקיבל 10% של משרה, הנושא טופל. העלאת השכר שאינן מאושרות, העלאות השכר ואינן מתועדות בפרוטוקול של ועד המקומי, זה טופל. לא מתקיים מעקב סדור ופיקוח אחר שעות העבודה, טופל. לא מתקיימת בקרה מקצועית על העובדים כגון עמידה ביעדים, הספקים וכו', טופל. לא קיימת הגדרה של תפקידים מפורטת לבעלי התפקידים בוועדים, זה טופל. לא קיים נוהל העסקת עובדים, טופל. אין אישורי עסקה ומנגונני בקרה, זה בטיפול.
כמה רופאים?
יש לנו וטרינר אחד, והוא מבחינתי רופא.
אנחנו יש לנו בוועדים הבדואים רכזים מוניציפליים, מה שלא היה אף פעם, הם עובדים שלנו, יש להם תוכנית עבודה, נבות מנהל אותם, הם לא עוסקים בהעסקה של עובדים, העסקה של עובדים עבר להון אנושי, הם לא עוסקים בניהול כספי, הניהול הכספי עבר לגף כספים, הם עוסקים בחוקות מוניציפלי ובזה שהשירותים יקבלו באמת את השירותים והוועדים המקומיים יקבלו את ההחלטות ולא יתערבו בתהליכים שהם לא צריכים להתערב וכן יקבעו את המדיניות. זה היום מדברים על בן גביר עם המדיניות ועם ההחלטות. שאלה מעניינת. שאלה מעניינת.
לא יודע מה
אף אחד. לא יודע. אני לא יודע אגב. זה שאלה מעניינת. טוב. אנחנו עכשיו, יש קוורום. אנחנו שמענו את הדוח ביקורת, שמענו את ההערות הראשוניות, תגובה ראשונית, קיבלתם את הדוח ביקורת, יש את החומר, בהמשך יש גם ועדת ביקורת, יתייחסו וכו'. קודם כל, פרוטוקול קודם. אני לא התקבלו הערות, או שההערות שהתקבלו הוטמעו. אין אף אחד פה שזה, שרודף אחרי כל מילה שמה. אני רואה את הפרוטוקול כמאושר.
לא,
לא צריכים לקיים הצבעה על זה, אם אין הערות, אני רואה את הפרוטוקול שמאושר, לא חייבים להרים יד, לדעתי, אלא אם כן העורך דין יגיד לי שחייבים להרים יד.
אסור להרים יד.
אסור להרים.
אה, כן, כן.
אנחנו אישור מינוי דירקטורים לחברה הכלכלית. אתם יודעים שאנחנו היינו בחוסר של דירקטורים ובעיקר דירקטוריות. בחברה הכלכלית, אנחנו על פי הקונספט, ודיברנו על זה וכבר עברנו את זה, אנחנו איחדנו את השני דירקטוריונים של שתי החברות הכלכליות שלנו, זה שמנהל את פארק טרדיון וזה שמנהל את הפעילות הכלכלית הנוספת למעשה להנהלה האחודה תחת הפיתוח לוועדה האסטרטגית לפיתוח עסקי, אבל זה לא פותר אותנו מלבחור אישית עם חברות דירקטורים, שליש, 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 בכל אחד מהדירקטוריונים, שליש נציגי מליאה, יש אותם, שליש עובדי מועצה, יש אותם, שליש נציגי ציבור, זה הטריק. ואנחנו צריכים לפרסם ולהביא וכו'. אז עכשיו יש לנו בקשה לאשר את המינויים, את רוצה להגיד אותם?
יש לנו אחד שאנחנו מבקשים לאשר, עידו, קוראים לו נכון?
עירד.
עירד רקב. הוא ממנות, שאני רגע קצת לתת עליו בפרטים. קודם כל אני חייבת לומר שאנחנו כנראה כבר מסיימים את כל התהליך הזה ואנחנו כבר סגרנו את כל השורות החסרות, אבל אנחנו בכל פעם נבוא אחרי שאנחנו נגמור את כל התהליך של מילוי התפסים וכולי, אז אנחנו נביא את זה אליכם. עידו, עירד, סיים את כל הפרטים ואת כל מה שצריך לעשות בתהליך. יליד 72, נשוי עם 4 ילדים, גר במנוף, יש לו תואר MBA במנהל עסקים מהטכניון, יש לו תואר במשפטים, בהצטיינות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. עד היום הוא מנכ"ל ודירקטור בחברה טכנולוגית, עבד כסמנכ"ל משפטי מסחרי, הבן אדם עונה על כל התנאים, איש מקסים, באמת, אנחנו ראיינו אותו, התרשמנו, מעוניין לתרום, יש לו רצון טוב.
בגלל היחידי שהוא לא אישה.
לא, לא, יש לנו נשים.
הוא
לא. לא, לא, אצלנו לא, עוד לא. לא, יש לנו עוד נשים שתצטרף.
אני מכיר את המייחים האלה, היום הוא גבר בעוד שבועיים הוא אישה.
עכשיו רציתי לו
משהו. אתם טוב, זה עניין של זמן, הוא מתהפך לנו.
הילדים הוא סיים טוב.
יש לכם שאלות לגביו, אתם רוצים לחקור יותר לגביו? לא, הוא גם גבר נאה.
מי בעד לאשר אותו? זה כן, אנחנו נצביע. מי בעד לאשר אותו? שהוא נגד? עכשיו אנחנו באישור תקציב פיתוח.
זה היה בהלצה כמובן.
אנחנו עכשיו באישור תקציב פיתוח. מלאכוננו, לימור, שניכם,
זה מוקלט. אני אכתוב גם על זה.
מי יותר מבקשיב
את זה? היום דני, מה קורה? הכל בסדר? הכל בסדר?
שלחנו את כל החומרים לקראת הישיבה, ואני, ברשותכם, אם יהיה צורך, נכנס לחומר, אבל אם לא, אני פשוט אעשה איזושהי הצגה קטנה של מלל. תקציב הפיתוח השנה נאספו במסגרת 54 פרויקטים שהגישו המנהלים לדיון. בתוך תהליך המועצה מקיימת ליישום בפרויקטים שהוא נעשה בצורה מאוד מסודרת והכל עולה לטבלה מרכזת עם כל החומר רקע שעומד לפרויקטים האלה. היקף התקציב המבוקש היה 22 מיליון שקל. אנחנו פגשנו את כל המנהלים, אנחנו ניסינו לאתר מקורות מימון שבעזרתם אפשר לממן את הפרויקטים. קיימנו דיון לגבי התאמת הפרויקטים לסדרי העדיפות. קבענו שהם מציגים את לפי המאשרים פרויקטים, זה בעדיפות ראשונה פרויקטים שהמליאה החליטה עליהם כבר נמצאים במימוש וצריך להמשיך איתם. עדיפות שנייה זה דברים שהם נדרשים מבחינה חוקית או בטיחותית. חוקית כוונה שהמדינה אומרת צריך עכשיו
נגישות,
צריך עכשיו ספרינקלרים, צריך עכשיו זה. ברמה השלישית זה הרשאות שמנהלים הצליחו להשיג מהמדינה ונדרש להם מאצ'ינג מהמועצה. והדיון הרביעי זה פרויקטים לדיון, ששם אנחנו בעצם מקיימים את הדיונים בהתאם למקורות תקציב ובסדרי העדיפויות. סך הכל מוגשים לאישור 44 פרויקטים מתוך 54, ו10 פרויקטים לא מתוקצבים כרגע בהיעדר מקורות מימון או על רקע תעדוף, או פשוט שהם עדיין לא מתאים אותם מספיק בשלים לביצוע, וזה מה שיותר בהמשך. מבחינת המקורות המימון שקיים, יש 705,000 שקל קיים, שכבר מושך. אנחנו משתמשים בקרן החד פעמית ב-4 מיליון שקל ועוד 100,000 שקל שממליצים להוסיף מפירות הקרן, שזה בעצם הריבית שההשקעה שהקרן עושה במהלך השנה. כדי לסייע במימון, קרן היטל השבחה 425 אלף שקל, התקציב השוטף שלנו 415 אלף שקל, משרד הפנים מעמיד 1,200,000 לתקציב הפיתוח שלו, מפעל 2,800 אלף שקל, 3,300,000 משרדי ממשלה, עוד 1,500,000 מגורמים נוספים כמו החטיבה להתיישבות או דברים מאוד ספציפיים שמפעל הפיס תורם לא במסגרת הכללית שלו שזה ה-800 אלא דברים כמו למשל מלגות לסטודנטים. חלק היישובים בתקציב הזה הוא 600,000 שקל וסך הכל אותם 44 פרויקטים, המסגרת שלהם היא 12,400,000 שקל. זה בעצם ההמלצה שלנו. אנחנו כמובן ממליצים להיות עם היד על הדופק בעת מימוש הפרויקטים, כי אנחנו יודעים לסיטואציה של מה שקורה מבחינת תקציבים במדינה, מבחינת תקציבים בכלל, חוסר ודאות וזה יש עננות שמגיעות וחולפות יש עוד משהו? אחרי אישור הפרויקטים אנחנו בהמשך, זה יעלה, אם זה יאושר כמובן, זה יעלה אישור ראשוני של הפרויקטים כתב"רים אחרי זה מה שצריך עובר למשרד הפנים, מקבל את אישורו וניתן לצאת לדרך. אני אוסיף שכל המחלקות שהגישו פרויקטים אושר להם חלק מהפרויקטים ולפעמים כולה. יש גם פרויקטים שקשורים לתוכנית האסטרטגית שקבענו והם או ממשיכים או מגיעים לתקצוב. ככה שזה בעצם מה שיש פה.
אתה יכול
לחזור לשקף
הראשון?
הקודם,
זה, רק
תסביר, כבר
לא
מוכן
להגיד, חוסר בתקצוב
יש פירוט של הפרויקטים
האלה?
יש, כן, ומהחומרים ששלחנו יש
כן, שלחו אותם במוחר.
שלחנו שתי רשימות שאנחנו מאפיינים את הפרויקטים פעם אחת לפי הסגרי תימות ופעם אחת לפי כל מחלקה איזה פרויקטים שייכים לה וזה צורף לחומר שנשלח.
נכון. יש פה פרויקטים
מתמשכים? כן.
יש פרויקטים שזה גם מההחלטות האסטרטגיות כמו הנושא של כיבוי אש שאנחנו כל שנה מתקצבים ואתם רואים את זה, זה תמיד בעדיפות ראשונה
או פרויקט המיליון,
אני רוצה להגיד שאחרי זה הפעם הרביעית כנראה שאנחנו מאשרים חמישית שאנחנו מאשרים פה במליאה הזאת תקציב פיתוח אנחנו כבר צריכים להבין קודם כל להבין שזה רק חלק מהסיפור כי החלק עוד יותר גדול מזה זה בא בתב"רים שמתאשרים במשך השנה מכספים ממשלתיים וכל פעם הקטע הכואב מבחינתנו שם זה המאצ'ינג, אם יש מאצ'ינג. יש תב"רים שיש מאצ'ינג של אפס כמו התב"רים בבדואים שקיבלו כאילו החלטות של כל מיני דברים כאלו או תב"רים של החזר ליישובים של חלף היטל השבחה ודברים כאלו שזה לא, זה לא מאצ'ינג, זה רץ בכסף ויש תב"רים שזה תלוי במאצ'ינג שלנו של 20% שאז אנחנו מתלבטים, זאת אומרת אנחנו צריכים להביא 20 בשביל לקבל 80 ודרך כלל תב"רים ש... זאת אומרת שמישהו אומר שאנחנו צריכים להביא יותר מחצי אז אנחנו אומרים לא בדרך כלל כי יש לנו 8 מיליון פה תמיד יש לנו את הדברים שאנחנו רוצים לעשות אותם שהמנהלים שלנו מוכנים לקבל להם אחריות, שזה דבר שהוא הגיוני. השמונה מיליון האלו זה כל דברים שהיינו עושים אותם אם היה לנו את הכסף. עכשיו אנחנו צריכים בעצם לנהל את הקרנות שלנו בדרך אחראית, שהם יתאימו גם למאצ'ינגים שיבואו, שלא נפסיד בסוף משהו, זה הכי חשוב, כן? וגם, איך שנקרא, לתעדף את האסטרטגים. אמרנו שאנחנו מטפלים למשל בכיבוי אש, אז מטפלים קודם בכיבוי אש ורק אחר כך ב... לא משנה, ב... בדרכים מחברות בין יישובים, אני לא יודע, הרי אין סוף. עכשיו אנחנו ב-20 מיליון הזה, יש 4 מיליון שלנו, נכון? 4 ומשהו, 4 מאה שלנו, שזה בעצם מה שאנחנו מחליטים עליו, ההחלטה כאילו הקשה. שלחנו את ועד הכספים, הם החליטו 4 מיליון ועוד 100, כי ה-100 אלף וגם הריבית הכניסו את זה גם כן בפנים, והם תיעדפו את זה ומציעים לנו מה לאשר עכשיו ומה לחכות אחר כך שיהיה מקורות נוספים. הקרנות שלנו, אני מזכיר לכולנו שהקרנות שלנו מצד אחד אסור שהם יהפכו לאבן שאין לו הופכין, שלא משתמשים בו אף פעם, כי אז זה לא שווה כלום שיש לנו כסף אם אנחנו לא משתמשים בו אף פעם. מצד שני אסור שזה יהיה איזושהי חגיגה שאנחנו לרוקן אותו ואין לזה עתיד. אז אנחנו, אני מזכיר לכולנו שבקדנציה הזאת עשינו איזה כזה וי גדול, כן? נכנסנו עמוק ויצאנו חזרה, אבל כרגע אנחנו בסדר, כאילו מבחינת הקרנות, וצריך גם, צריך גם לדאוג, אגב, זה בדברים, למשל בקולחי משגב זה יותר מובהק, שבסופו של דבר הכסף צריך להיות באדמה, לא בבנק. במקרה שלנו, שאנחנו משרתים. טוב. אז יש לנו גם לאשר תברים, תכף מתברים, לגבי תקציב הפיתוח, המלצת ועד הכספים לאשר משתתפות של 4 מיליון 100, בסך הכל 22 מיליון, מי בעד? מישהו נגד? יפה. עכשיו התברים.
עכשיו במקביל יש את האישור...
התברים של הפיתוח.
לא, נוספים. התברים שהם נגזרת של התקציב פיתוח. זה לא כל תקציב הפיתוח, כי למשל יעדנו מתקציב שאנחנו אמורים לקבל ממשרד הפנים, אז התקציב הזה עוד לא יצא, כי עוד אין תקציב ממשלה. אז אנחנו יודעים שיהיה לנו לפחות 1.2 מיליון, יעדנו, אבל זה לא נמצא כאן. ברגע שיגיעו ההרשאות, אנחנו נעלה את זה כשם אפשר. ופה זה הדברים שאנחנו מתקצבים בעיקר מהכספים שלנו. אז יש לכם את כל הרשימה.
יש לי שתי שאלות. אחד לדני, התכנון של השבילים. אני רואה שבאמת פה באזורים האלה כאן יש פה התפתחות מאוד מאוד יפה, פקטורים עובדים, ובגזרה שלנו אני עוד לא ראיתי אפילו מודד, אם אפשר להתייחס לזה, מתי יש צפי בכלל לשביל של הררית אבטליון. ולמטה יש מי שקדושה כל כך הרבה כסף, מה קודם שם?
לא
תקצבנו
כל כך הרבה, זה בעיקר הולך ליישובים.
לא, אני הרמת להנחתה, אני אוהב לדבר על השבילים, זה בייבי שלי, רגע,
תחכה
שנייה,
זה ספרי תורה?
שיענו,
לא, לא, הלוואי ספרי תורה.
הוא חלק ליישובים במהלך השנה.
את יודעת כמה עולה ספר תורה?
100 שקל.
זה היה פעם 100 שקל, עכשיו 150, כן.
צריך
להסביר שהמאתיים, מה שאני שאלתי אותך, המאתיים ומשהו אלף, איפה זה התשמישי קדושה?
לא, אנחנו מאשרים 50 אלף.
הם תוקצבו ב-50, ה-224
זה תקציב שהיה והוא כבר נוצר.
לא, זה המצטבר, הרי התבר זה כרטסת, זה המצטבר היסטורי. לא יודע
מנותן. זה סביבות 40-50
בשנה. כן, זה התקציב השנתי.
ל-30 יישובים, זה כלום, זה 1,000 שקל ליישוב, זה לא ספר תורה, זה בקושי חומשים.
מדברים על 274 שאלה
שם. גם אין הרבה צרכנים לזה, במשגב.
תלוי איפה. רגע, אני רוצה להתייחס לשבילים. אני היום... אני יש לי ויכוח כבר שרץ כמה שנים עם תומר לגבי החיבור של צורית לשורשים. מבחינתי החיבור האסטרטגי, באמת, הררית, קודם כל הררית אבטליון, לפני שאנחנו מתחילים אבטליון יודפת. וכן, ואבטליון יודפת, צומת יודפת. ולמה איזה אסטרטגיה צורית שורשים? כי בסופו של דבר דרך יער אחיהוד אפשר להגיע מתלאל בצומת גילון. יש שביל סובב גילון. יש גם שביל מסודר מיובלים עד לפה ומפה עד... זאת אומרת, הסיפור, יש לנו תכנון מפורט כבר עד מורשת עם קאוקב. אין לנו תכנון מפורט עד מצפה אביב, אבל יהיה לנו. זאת אומרת, בסופו של דבר גם הררית וכולם ייכנסו לסיפור הזה ויהיה אפשרות.
וגם הצד השני.
כל המקומות, חרשים לחלוץ.
חרשים,
חרוץ, לבון, הכל. יש טיילת בית הקרם. אגב, גם מורן, כבר זה מתוכנן. מורן, רסלן, סלאמה, זה בכספים של 550 אנחנו עושים. וזה מתחבר לטיילת של ביקת סכנין. זה יגיע דרך חשבל וזה יתחבר ליובלים. הכל יהיה מחובר. אני לא יודע כמה שנים זה ייקח ובאיזה רמה זאת תהיה. אני כן יודע, וזה לך. היישובים, חברים, היישובים שולטים בזה. יובלים נתנו קדימות. בואו תתחילו קודם כל בארשכניה. היישובים שם השקיעו בזה. כולל בטלת, השדרוגים תמיד הם עוד ועוד, זה מתחילים לשים את ההתחלה. לצורך העניין, ביודפת עשו פתיחה סתם של, כמו שאני רוצה לעשות בין צורית, הרי יש לזה מיליון רמות, זו הרמה הכי גבוהה מה שאתה רואה עכשיו משכניה לפה, כן? או מיעד לפה. אבל יש שביל, גם מהר הרית אגב, יש שביל, קיים, מסומן בשטח, שביל עד יודפת. יש שביל מסומן, בוועדה לסימון שבילים, אתה יכול ללכת בו. אבל להפוך אותו...
ברור,
להפוך אותו למשהו שאפשר לנסוע בו עם אופניים חשמליות, שרואים את הכביש, שיהיה אפשר לשמש בסיס של משהו, יש עוד הרבה עבודה, עבודה גם תכנונית. אני גיברתי גם עם אבטליון וגם עם הררית, והצעתי להם להכניס את זה במסגרת התוכניות של שני היישובים, עם תוספת של שליש של המועצה, כי בין כל שני יישובים תמיד יש תוספתי, אנחנו עושים לפי מודל האשכולות, מה שנקרא מודל אשכולות לארג'. כל שני יישובים שמשתפים פעולה במשהו, אז אנחנו עושים את העידוד של הדבר הזה, גם בהר כמון, גם בהר שכניה, גם בגילון, אגב. ולעשות, אם היו מחברים את הררית והאבטליון, אז זה כבר היה מה שנקרא חצי עבודה, כי אז... מה שנקרא, אפשר ללכת על השביל הזה, למרות שזה עובר דרך שמורת טבע, ואיפה שעובר דרך שמורת טבע, אנחנו יותר רבה. חלק מהסוד של הדרך הזאת שאתם רואים עכשיו משכניה, זה שלא נתנו לנו לפתח את השביל הישיר מבית ספר הר שכניה לבית ספר לאתגר פה. יש הרי שביל כזה ישיר, רק כשרט"ג מתנגדים לכל פיתוח, אז זה יישאר שביל מסומן ככה ביער, שזה גם טוב, אבל זה לא נותן את אותו אפקט. אז אנחנו עושים את זה, אנחנו משקיעים כסף בתכנון, אנחנו משקיעים כסף בגיוס מקורות, אנחנו מגייסים מקורות מקרן שטחים פתוחים ומקק"ל. אגב, קק"ל פה ביער סגל משקיעים הרבה, בסינגלים וכו', הרי זה לא רק מה שהולך לאורך הכבישים שאתם רואים, זה גם השבילים שבתוך היער, יש בזה רמה.
גם צריך לערב פה את עיריית הרבה בקטע הזה, יש המון הולכי...
הרבה, אנחנו פוחדים מהרבה, הרבה רוצים... לחבר את האדמות של יד הררית בכביש וברכב ובזה, כל יישוב רוצה תמיד, במיוחד ליד הבחירות, לחבר את החלקות הכי רחוקות של כל תושב עם כביש כדי שהוא יוכל לנסוע לשם ולפתח אותו, וזה צריך להיזהר.
מה מדמדה?
צריך להיזהר. מדמדה גם יהיה, ברור. מה זה ממורשת לדמדה? זה יריקה, אנחנו נגיע למורשת, זה שום דבר, זה ודאי שידעו. אגב, דמדה, יש שביל מסומן ממצפה אביב לדמדה גם היום, קיים, מסומן בשטח.
אבל דני, מה משפיע על הסדרה? כאילו אתה אומר, הכל זה דבר, מה משפיע על סדרי עדיפויות בתוכנית או בביצוע של מה עושים עכשיו?
הסדרי עדיפויות הם א', מקורות. זאת אומרת, אם אנחנו, יש לנו כסף למשהו, אז אנחנו מבצעים אותו. גם אם יש, במקרה של השבילים, גם אם יש לנו חצי מהכסף, בניגוד לדברים אחרים. מקורות זה גם כולל יישובים. זאת אומרת, יובלים מושקעים בכביש הזה. יעד מושקעים בכביש הזה. עצמון לא. בסדר, רכבת גם לא. אבל יישובי הר שכניה כן. ברגע שזה מחבר בין גושי יישובים, אז אנחנו...
אני זוכר את הטבעריך.
חלוץ, אגב, לבון. מושקעים גם לבון בקטע הזה, בשביל אופניים, אני לא יודע, שביל פחות, לא עם בטון וזה שמחבר לחלוץ, יש כזה. כן.
יש סינגל כזה, אבל אני לא זוכר שכשאישרנו את השביל יעד או
ההשתתפות יישוב? היה. היה. היה, היה, גם יובלים היה.
אני לא זוכר שבתבר הוא הופיע, כי...
אז הוא לא הופיע בתבר, אז הם עשו עד הצומת ואנחנו עשינו עד הצומת. או עם יובלים עשו את ההכנה לחשמל ואנחנו עשינו את הבטון. אני לא זוכר מה... זה לא תמיד עבר דרך התבר שלנו, הכסף של היישוב. אבל זה עבר דרך תקציב ההשקעות של היישוב, כן. כן, בהחלט, בהחלט.
שלום, יש לנו מעל השפט.
כן, לא, בטח. ביישובים אנחנו ליברליים, אנחנו סופרים... גם השקעות עבר שהם רוצים, אנחנו לא כמו במשרד הפנים. מורן למשל, תוקצב, היה דרישה לחבר, לעשות שביל, כמו ביודפת, שביל דרך העצים, שיהיה אפשר ללכת ברגל לאוטובוס, לצומת. קיצור, דרך הזיתים שם של הזה, ואז היישוב אמר, לא, אנחנו לא רוצים את זה, זה מביא גנבים. לא עשו. אגב, גם ביוטפת, אני רציתי לעשות את השביל ברמה יותר גבוהה, הם גם אמרו את אותו דבר, הם רוצים שביל ככה ביער, שביל גמדים כזה ביער, זהו, לא רוצים יותר. כן. בסדר?
שהגמדים יבואו.
כן.
תקציבי הגיל השלישי והביטחון בולטים באופן יחמיב על מבט מלכה, בולטים כלפי מטה. אתה רוצה להגיד על זה משהו?
כלפי מה?
כלפי מטה, הם תקציבים קטנים. תן לי, אני רוצה את החולה בגמרי. לגבי תקציב הביטחון, הקצבנו, היה את הפרויקט של התוכנה למצלמות, שיש לנו מקרים, עכשיו הוא לא הגיע מוכן עם נתונים, זאת אומרת, הנתונים שלו נראו לא בדוקים מספיק.
לא בשלם.
והוא קיבל רק תקציב, רק תקציב
לאפיון.
אחרי שיהיה אפיון, אמרנו שהוא יכול לחזור אלינו, גם במהלך השנה, ואם צריך, אנחנו נמצא את הדרך לאשר את זה, אבל הוא פשוט אפשר לאשר לו רבע מיליון שקל, הוא רצה נדמה לי, וזה נראה לא עומד על כלום, זאת אומרת, זה לא היה מבוסס.
זה יכול להיות כדאי אפילו.
והגיל השלישי,
נכון, זה יכול להיות, פשוט הוא לא הגיע מוכן, אז לא יכלנו, לא היה טעם לקבוע עוד 200 אלף שקל מהתקציב, שלא בטוח שאפשר לעשות את זה בכלל.
אני אגיד את זה בצורה עוד יותר מתומצתת. גיל שלישי, כל מה שהתבקש ניתן. ביטחון, נושא אחד, אני התערבתי בדיוני ועדה כספים. תגיד איזה הוא?
ביטחון.
יש רזרו. יהיה סדר ויהיה שיתור קהילתי, הרי אנחנו מצפים הרי לקבל שם דרמה. אגב, ופה אני כבר נכנס לדיווחי ראש המועצה, מה שנקרא סעיף אחר, בוא נאשר רגע את התבר, כי בביטחון יש בשורה פה. בוא רגע נאשר את התבר.
דדי, מה עם הדיור המוגן?
שתהיה
מלחמה. דיור המוגן מתקדם, זה לא כסף מה שעוצר.
מה, זה לא עולה כסף?
לא, זה לא עוצר את זה.
מה שעוצר אותו כרגע, התכנון עוצר.
אני עוד אזכה אליו?
בטח, מה קורה? עד
120.
ראשון!
סטרה צעירה!
אם כבר דיברנו, אז מה? אז מה שתקן איזה שטות כזאת. רק מסמכים כתבתם דווקא בגיל השלישי לבקשתה של מיכל. זה לא ככה מגישים. צריך להוריד את המשפט לבקשתה של מיכל.
בוא, אנחנו, מי בעד לאשר את התברי ואת השלמת התברי, מה אלה כפי שהוצג, יש מישהו שמתנגד? אין מתנגדים.
רגע, דני, יש גם את הסבלה
הקטנה. תגיד, דני, איך לא שם אין לך לנהל ככה ישיבות?
מה?
אין צעקות ואין מתנגדים. עכשיו אין פה.
זה בגלל שקראתי את כל החומר, הבנתי.
מספיק, יש לך בטלוויזיה.
דני, עוד נקודה אחת.
יש
אירוע,
יש לי דרך לחלק, אתה רואה את זה.
מה? אירוע לעובדים 150 אלף שקל?
כן, מה כל כך קשה לך?
תעמדי, תסבירי להם מה זה.
כמה עובדים יש?
כמה עובדים יש? כמה עובדים יש? לאיזה עובדים?
כל עובדי המועצה.
גם לפנסיונרים שלהם?
כן.
ומה הם אמורים לפנסיה?
לא.
לא.
משרד החינוך. אבל הם לא, אמורים עובדי מועצה?
לא, לא. זה שייך למשרד החינוך, ואנחנו...
אני לא יודעת, אני קיבלתי מסכורת מהמועצה.
נכון, כי אנחנו צינור העברה של הכסף למשרד החינוך, אבל העובדים הם משרד החינוך. העובדים הם עובדים, התלוש שלך היה של המועצה, זה נכון, צינור הכסף, אבל זה לא קשור. עכשיו, העובדים שלנו במגזר הציבורי, במועצה האזורית משגב, אין לנו איך לשפר אותם, אין אפשרות לתת מענקים, אין אפשרות לתת איזושהי הוקרה לעובד מצטיין בתשלום, בכסף, במתנה או כל דבר אחר. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה לשפר אותם באירוע שנתי, שאירוע מכבד, שהם מאושרים בו ושמחים, וזאת הוקרת התודה שלנו, סליחה? העובדים בממוצע 500 מגיעים, משהו כזה.
כמה עובדים יש למועצה?
בסביבות ה-700.
תקני אותי אם אני טועה, תני לי להגיד את המספרים, אני יכול להיות שאני טועה. יש 300 עובדים ישירים של המועצה באגפים, בערך 300. יש 300 סייעות עובדות, שהן עובדות של המועצה ולא של משרד החינוך, שאנחנו מעסיקים אותם ושאנחנו אחראים עליהם, ועוד איזה 50 פנסיונרים וכאלו באחרים. זה כבר 650. יש בין 300 ל-400 עובדים של המרכז הקהילתי, ויש מעל 100 עובדים של כל שאר התאגידים, כולל מרחבים, קולחי משגב וכו'. זאת אומרת, יש לנו 1,000 עובדים, 1,000 עובדים מוזמנים, שחלק מהם הם עובדים זמניים, בעיקר במרכז הקהילתי, זה אנשים שמדריכים כמה חוגים, וזה בת ה-300 הזה, זה לא 300 משרות, אלא 300 עובדים, בערך 100 משרות. אז מגיעים שני שליש, בוא נגיד, מהעובדים, כמעט כל העובדים שעובדים במשרה מלאה מגיעים.
20 שקל לאדם.
בסדר, אני לא מדבר פסיכולוג שעובד שעתיים, וזה, יש כל מיני מצבים. אז זה העובדים. לא, היא אומרת 500 משתתפים, אבל ה-500 מסתתר באחורי זה 1,000 אנשים. כן.
לא, זה כלום כסף, אני אומר.
איך הם היו הולכים זה לחול וזה כמו אפשר הרשויות? תגידי, גם זה
הלך. אגב, מושלם, אני אמרתי את זה בסיכום. מי שהיה, חלק מכם היו ביום שישי. אני אמרתי, במועצה אזורית, תקשיבו רגע, שנייה. היו פה מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה קטנה וענייה ונחמדה, שהוציאה את העובדים שלה לשלושה ימים טיול בצפון ובסיור, וזה, את כל העובדים. אנחנו היינו בנווה אילן פעם אחת, שלושה ימים, אבל מתי יהודה מוציאים 100 עובדים, מתי יהודה מוציאים 100 עובדים, עובדי מועצה, עובדי רשות, הם 50 ומשהו יישובים ברשות שם. כל יישוב שולח שלושה אנשים מהוועד המקומי שעובדים, מזכיר, יושב ראש זה וכו', מכל יישוב, זה עוד 150 איש.
זה כל שנה.
בסדר? וכל חברי המליאה, זה עוד 50 ומשהו איש, כל שנה, ארבעה ימים, שלושה לילות, הם היו בטבריה בבית מלון, שאלתי אותם כמה זה עולה, זה עולה 400-500 אלף שקל, כל שנה מתוקצב, ארבעה ימים עושים קורס, לימודי, עניינים, אני הרציתי שם אגב בה.
אבל מה אתה
רואה?
סוך כסף.
כשעושים את זה בארבע-שמונת
חיינות, יש כל מיני.
בסדר, אבל עדיין, אתה יודע,
חברי המליאה,
תראו, לא, לא, אנחנו בקדנציה הבאה נעשה עוד פעם אחד. לא, צריך להגזים. כן.
אפשר משהו
לפני הדיווחים? כן.
לא,
יש לי חלק. בואו, תקדמו, כבר 7:20, יאללה, אין לנו עוד, אין לי זמן.
טוב, את זה נעשה מהר. יש פה שני דברים מרכזיים. אחד, זה החלף השבחה, שאנחנו פעם בשנה... כל מה שקיבלנו שנה שעברה, יש רשימה שזה מחולק ליישובים. עיקר הסכום פה יחסית לא קיבלנו הרבה ב-2022. סכום גדול פה זה מורשת עם 2 מיליון שקל, שם כבר המגרשים היו עם הסכומים המעודכנים. שורשים וקיבל זה גם איזה שהם סכומים, וכל השאר זה סכומים ממש קטנים. ושתיים זה תוכנית החומש, החומש השנייה, יש פה כמה יישובים, עשינו תיעדוף, 2,151,000, שזה פעם ראשונה מאז שנולדה תוכנית החומש, אנחנו לא לוקחים הלוואה, בגלל שהתנאים היום לא כדאי לקחת הלוואה, ואנחנו כן לוקחים מקרן השבחה את הכסף הזה. יש כמה מגרשים ששופקו בטרדיון, וזה יחסה לנו את הסכום הזה, זו החלטה שקיבלנו ביחד בוועדת כספים. אם נצטרך בעתיד כן לחסות פה עם הלוואה, אז נשקול את זה, אבל כרגע ממש לא כדאי. זה הטברים השוטפים
האחרונים.
שאלות בקשר בגדול, זה שוטף, זה רגיל, זה לפי מדיניות שקבענו ולא משתנה. מי בעד לאשר את הרשימה הנוספת? יש מישהו נגד? אתה נמנע?
רגע, רונן רצה להגיד.
תראו, לא משהו שקשור לפרוטוקול שבכלל, חשוב. רציתי להתקן שבוועדת כספים נפגשה לפני מספר שבועות עם חברנו היקר דן ברדי, שהחליט לסיים את תפקידו בוועדת הכספים משהו כמו 10 שנים. חשבנו שזה יהיה חשוב וראוי ונכון לציין את
תרומה.
את העובדה הזאת ואת התרומה שלו ואת המפגש, ופשוט לתת זמן לעצמנו ביחד. אז נפגשנו, עשינו את זה.
100,000 שקל.
הם עשו אירוע מקסים. איזה חמדים.
מגיע לך.
זה לא
חמש.
אז בשם כולם, תודה רבה.
תודה לכם גם.
זה כבר מגיע לוותק שלי. טוב. אני אקצר, אני רוצה 1.5 שעות, זה כבר עוד 5 דקות. אני... הבשורה הביטחונית שאמרתי, וכתבתי על זה 2 מילים, אבל המשמעות היא גדולה, שמשמר הגבול קיבל כבר לפני 3 שנים בעצם הנחיה להקים משמר לאומי. מה זה משמר לאומי? זה אני לא יודע איך זה במונחי גדודים, אבל זה 3,000 לוחמים שוטרים שיהיו במילואים, שאי אפשר לגייס אותם ולהפעיל אותם. והם הקימו כל מיני תחנות בארץ, בצפון הקימו 2, ואחד מהם הוא בטרדיון. אז יהיה לנו, זה בערך 100 לוחמים. זה 10 לוחמים ברגיל, בשוטף, כאילו שעובדים, אבל זה עוד 90 שהם עם נשק בבית, כולל מתנדבים. זה כולל, אפשר, אנחנו נעשה מבצע ונראה כמה מתנדבים יש שלנו, אבל זה לא חייב להיות שלנו דווקא, זה יכול להיות כל זה תחת פיקוד, מטה פיקוד מרכזי ממג"ב. אנחנו, מג"ב, בניגוד למשטרה הכחולה, היא מסודרת לפי, זאת אומרת, יש כאילו משגב, תחום השיפוט הוא משגב, הוא לא כמו התחנת סכנין שמשרתת את זה ולא את ההוא, יש לנו תמידים, 5 תחנות משטרה.
אז יהיה מרכז הפעלה גם?
אז כן, מביאים, לא, מרכז הפעלה נוסף עוד לא, אבל יהיה לנו ברגע שלנו מתנדבים. הוא שואל, זאת אומרת, כי יש לנו מתמיד עם 170 מתנדבים כרגע, שלנו, של מג"ב, שהם מתנדבים, שהם תושבים שלנו. אנחנו קיבלנו אישור להקים עוד תחנת הפעלה בסלאמה ברגע שאנחנו נרכז שם את 100 המתנדבים, ואנחנו עובדים על זה. אבל זה בנוסף לשני אלו, וזה לא קשור דווקא אלינו, אבל זה כן קשור למרחב שלנו. יהיה לנו פה כוח מג"ב ברגע שיש איזה מצב חירום כמו שהיה לנו וזה, ולא ייקח את השבוע עד שהם מתארגנים ומביאים ממקום אחר וכו'.
המתנדבים בוגרי מג"ב?
לא, יש גם צבא,
זה מילואימניקים, בוגרי מג"ב, כן. לא, המתנדבים לא חייבים להיות בוגרי מג"ב.
זה סופר
זה בוגרי מג"ב. אבל הם כן צריכים להיות לא במילואים אחרים. זה הקטע, כן.
אבל הם צריכים להיות חיילים לשעבר.
ברור, רובאי, שלא יודע מה. אז... לא, זה משהו אחר.
זה שומר השכונה.
אני הוסמכתי שם.
לא, יפה. זה, אז אני אגיד גם את זה. זה במסגרת ההתקדמות שנייה. במסגרת ההתקדמות של תפיסת ההפעלה, אם קוראים לזה תפיסת ההפעלה, רגע, שנייה אחת, תהיו איתי שנייה אחת. יש, עברי, כמו שיש לנו יישובים שניצלו את ההכשרות של איחוד הצלה או של מדה ועשו אמבולה, יש יישובים שקיבלו קבעית כי הם העבירו אנשים קורס לוחמי אש. עכשיו אנחנו מתחילים ביישובים שאנחנו מצליחים למצוא מספיק מתנדבים, ומספיק מתנדבים זה 19 מתנדבים ליישוב, ואנחנו לא מחכים שהם יהיו באותו זמן מוכנים, אלא גם אם יש אחד או שניים מצרפים אותו לקורס אחר מיישוב אחר ואוספים את הקורסים, עוברים הכשרה של משמר הגבול, ואנחנו יכולים למשטר מה שנקרא את הכיתת כוננות היישובית. ברוב היישובים שלנו יש כיתת כוננות פלנגה כזאת, של אנשים שקופצים שיש איזה אירוע, והיא לא מסדרת, חלק מהם יש להם אקדחים פרטיים, ואנחנו ממשטרים גם את האקדחים. זאת אומרת,
כל מי שעובר את ההסמכה הזאת למיטב ידיעתי,
יש נשק? לא, זו הסמכה טובה וזה חשוב. זאת אומרת, לא רק זה, אלא שאנחנו בפיקור. יש לנו, להערכתי יש לנו 30 יישובים שיש בהם כיתת כוננות בפועל, של 10 אנשים ואפילו 30 אנשים, כמו שיש ביוטפת 30 אנשים, לא 10 אנשים. ביוטפת יש מפעל מאושר גם של אקדחים. ברוב היישובים זה אקדחים פרטיים של האנשים. אבל זה, אם הדבר הזה יש לו הסמכה של מג"ב ומוטת פיקוד וכו', אז זה בתפקיד. הבן אדם הוא בתפקיד והוא מותר לו לעכב לזה, זה הדבר החשוב. שזה לא סתם באים אנשים ומסתובבים ושואלים אותם מה הם עושים, מי אתה בכלל, כן? עכשיו, זה נקרא כיתת כוננות יישובית, אנחנו קוראים לזה כיתת כוננות יישובית עם נשק פרטי. אז וזה דבר חשוב, אנחנו נעשה סיבוב, אנחנו בקרוב, אני מקווה, בשיתוף ועדת ביטחון ואולי מזכירי היישובים, אנחנו נעשה איזשהו שיבוב הסברה, כמו שעשינו לפני שנתיים, לגייס אנשים למתמיד, בשביל לנסות לקדם את העניין הזה של כיתות הכוננות היישוביות, וגם של התנדבות למשמר הלאומי. כמה שיותר יותר טוב. משמר לאומי אגב מקבלים נשק ארוך הביתה.
כן, אבל שנייה, מה שעידן גם...
זה חייל ממש.
כן. היה סיכום של הצו השנתי, אז משהו גם הציג שם שבעצם ההשתלמות שהייתה עכשיו במורן זה היה איזשהו מודל, אחרי שהוא הסתיים ויהיה את הלקחים ממנו, אז יפיצו את זה לכל השאר ואז יראו כל יישוב, יש שם כל מיני דברים לא ברורים. זאת אומרת, אם פתאום אני עושה את ההשתלמות הזו, יש שם לקחת אותי בזמן חירום, להבטיח את...
לא, זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. או, כן, בדיוק,
זהו, זה תפיסה של מג"ב, אז אנחנו מחכים לראות מה הלקחים.
טוב. כן.
מה?
כן, אני...
6,000 שקל
לסגור. אני מנסה, כמו שאתם רואים, אנחנו לא רק אני, כולנו מנסים להלך ולחלקל צעדנו תוך כל ההמולה הזאת של הערכה של ההפיכה המשטרית, רפורמה משפטית, ממשלה, פירוד בעם, אני לא יודע מה, החשיבות של מגילת העצמות, מה שאתם רוצים לקרוא לזה. אנחנו פעילים, אנחנו התושבים שלנו פעילים במחאה, המועצה עובדת עם הממשלה, אנחנו מנסים לנצל, כמו שניסינו לנצל את זה שנכנסו, המפלגה הערבית נכנסה לממשלה וקיבלה תקציבים, אז אנחנו ניסינו לדאוג לחלקנו בתוך האוכלוסייה הערבית שלנו, ועשינו את זה. אז אנחנו עכשיו מנסים גם לדאוג לחלקנו בתוך הסדרי עדיפויות של הממשלה הזאת, הם רבים. שרת ההתיישבות תהיה פה מחר, אנחנו בקשר ישיר עם שר האוצר, שזה בשורה, תמיד שר האוצר היה נגדנו.
הייתי מפקד שלו במילואים.
לא, זה לא עניין של יחסים אישיים, זה עניין של ערנות לדקויות ומעקב אחרי אפשרויות ולראות מה קורה. ואני לא יודע גם כמה, אנחנו אף אחד לא יודע כמה הזמן יאריך שום דבר, ואנחנו לא הצבענו בעד הממשלה הזאת, אבל אנחנו עובדים איתה. אנחנו עובדים כל ממשלה, מה לעשות, אנחנו פה, אגב, אני לא חושב, מעבר לזה שאני מצטרף, הייתי בבית הנשיא, ואני מקביל להצטרף לכל יוזמה משותפת של רשויות, בעד הידברות או בעד פשרה או בעד עצירת הרכבת או לא עצירת הרכבת או לא משנה מה, אבל מעבר לזה לא. זאת אומרת, אני במסגרת היחד עם ראשי רשויות אחרים, גם כשזה רק חלק מהם, אז אני מצטרף, זו העמדה שלי, כי אני לא רוצה פה, מה שנקרא, בסופו של דבר, לשרת את התושבים שלנו, ואף אחד לא יודע בדיוק לאן כל זה הולך. זהו, בכל אופן אנחנו, את, מה שנקרא, אומרים עברנו את פרו, עברנו את הקורונה, עברנו 5 בחירות, עברנו שנתיים בלי תקציב מדינה, עכשיו הולכים לאשר תקציב מדינה, במסגרת התקציב מדינה הכניס, סידרו לנו את הסייעות, עכשיו התקנו את ה... אתמול בערב אגב, התקנו את תקצוב ההסעות.
באמת?
לפחות אמרו.
שזה מיוחד גם?
אמרו, לא יודע. אני קיבלתי את זה בוואטסאפ. יש, זה אפילו לא עולה לכותרות, זה דבר קיומי. מרוב העניין של הרפורמה המשפטית, אז זה לא עולה לכותרות. היה פה הסכם שכר שנותן שזה מיליוני שקלים. עכשיו השארנו תקציב. יכול כל התקציב הזה ליפול מהשאלת כמה ישפו ואיך יחשבו את השיפוי, וזה הכל עובר, אף אחד אפילו לא שם לב, אנחנו מנסים לשים לב לזה, כי אף אחד אחר לא שם לב לזה, כי כולם מדברים על הרפורמה ולא רפורמה, אבל יש פה דברים ממש קיומיים למועצה. הסעות זה קיומי, אין בכלל שאלה מבחינת היקף הכסף, ההשפעה של זה לחיים שלנו, ביטחון, תקציב ביטחון, הנושא של הקרן ארנונה ש... כן, מנסים לראות מה, אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע לאן זה הולך הדבר הזה, וכו', מדיניות קרקעית, אמור לעלות שבוע הבא הצעה של המנהל. עכשיו, הטלפון הזה שקיבלתי, יצא השליח שלנו שמדבר עם מנכ"ל המנהל על ההצעה של המנהל, על העלאה של התקרה של 450, אתם מבינים את השאלה, זאת אומרת, זה ההנחה בעצם של איזה...
ועדת קליטה.
כן. לא, ועדת קליטה, זה עולה השבוע הבא לדין רציפות, וזה מתקדם, זה אצל אורית סטרוק, היא תהיה פה מחר.
מה הסיפור של קרקע לבוגרי צבא?
גם, 10%, מה שנקרא, 10% כך לא.
זה מזלם נכללת בתוך
השמה? לא, אף אחד לא יודע כלום. עוד לא התקבלו שום החלטות. זה הכל בהסכמים קואליציוניים ודיבורים. שום דבר לא קרה.
הכל רשום.
אבל, כן.
לא הבנתי מה שאמרת על המנהל, אמרת לפני שנייה, מה אמרת על המנהל?
מנהל מקרקעי ישראל, אנחנו עכשיו עם 500 משתכנים בתהליך. בסדר? מי כאלה שקיבלו כבר שובר תשלום ולא משלמים, כמו ביודפת, קיבלו שובר תשלום על מיליון שקל.
נכון.
ולא משלמים,
okay.
ומסתכנים בזה שיצא להם שבר תשלום אחר יותר גבוה, ועד כאלה שמתוכננים במצפה אביב שעוד לא החליטו איזה שכונה לעשות, אבל כבר יודעים שיש נרשמים ושיודעים שיש. יש 400-500 על הרצף הזה של אי-הוודאות של מחיר, ביישובים היהודיים, אי-הוודאות של מחיר הקרקע במינהל. ואנחנו, מה שנקרא, מקווים שתהיה להם הגדלה של ההנחה בלפחות 180 אלף שקל, לפחות.
אני אגיד זה שיש ודאות, אנחנו רוצים ליצור מצב שאין ודאות. לפי דעתי,
כן, כן, בדיוק, במקרה הזה. הוודאות היא רעה לנו. לא, אבל תראו, בסוף אנחנו צריכים לבנות, זה לא יעזור אנשים. טוב. לילה טוב.
מיכאל, זה חג שמח. דני.
דני.
דני,
חג שמח.
פסח שמח, חג שמח וקשר.
תודה רבה.